המשנה באיכין בספר המשנה מביאה ראיה שנמצא נמצא האומר דברים חמור מן העושה מעשה. בהמשך הגמרא מביאה ברייתא, תניא אמר רבי אלעזר בן פרתא, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע מנהלן ממרגלים, ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך, המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. שואלת הגמרא, מניין לנו שעל זה נחתם גזר דינה? הרי הם עשו דבר חמור, זה נראה, לכאורה זה נשמע חמור הרבה יותר. ממאי, דילמה משום דרבי חנינא בר פפא, אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול דיברו מרגלים באותה שעה. הכתיב, כי חזק הוא ממנו. אל תקרי כי חזק הוא ממנו, ממנו זה הכוונה מאיתנו, אלא ממנו כביכול. כמו שכתוב כאן, כמו שכתוב ב... אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משום. זה משהו נורא מה שהמרגלים דיברו. משהו באמת נורא. המרגלים, דבר גדול דיברו המרגלים באותה שעה. כי חזק הוא ממנו זה הכוונה. אפילו בעל הבית ממנו כביכול. חזק הוא אותם גויים שנמצאים, אותו כוח רע שנמצא בארץ ישראל. אז באותה שעה. אז הוא חזק כביכול, שאפילו בעל הבית הם יכול להוציא כליו משם. זאת אומרת, הם יודעים מי בעל הבית, אבל הם תפסו כפי ראייתם, אז הם תפסו שאפילו בעל הבית, שהוא באמת בעל הבית, אפילו הוא לא יכול להוציא כליו משם. שואלת הגמרא, מניין שעל זה נחתם גזר דינה? אולי על הדבר הזה, וזה הרי הרבה יותר נורא. הדעת אפילו נותנת שעל דבר כזה צריך להיחתם. אומרת הגמרא, לא. אלא אמר רבא, אמר יש להגיש, אמר קרבא, ימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה על דיבת הארץ שהוציאו. על זה אמת. זאת אומרת, נכתב גזר דינם על העובדה שהם הוציאו דיבת הארץ רעה. הגמרא קוראת לזה המשנה והברייתא קוראות לזה לשון הרע. כך קוראים לזה, לשון הרע. זה דבר תמוה, דבר מאוד מאוד תמוה. אין כאן להלכה היום, אז אין שום איסור באף אחד מהראשונים. כל הספרים שמדברים על דיני לשון הרע, ספרי ההלכה, אין שום איסור להוציא לשון הרע על עצים ואבנים. כך נפסק להלכה ברמב״ם, כך נפסק להלכה בכל הראשונים שמדברים על זה, כך ברבי ציון, כך ברמב״ם, כך בסמ"ג, כך בכל הראשונים שמועתקים בדברי אבותינו, כל דברי הראשונים, אין כזה דבר, אין כזה דבר, אין כזאת מציאות, אין לשון הרע על עצים, על אבנים, לא על ארץ ולא על דבר דומה לזה. לשון הרע זה המרגל בחברו. המרגל בחברו. מי שמדבר לשון הרע על חברו, על אדם הכי חד מישראל, עליו הוא מדבר לשון הרע. לא על עצים ולא על אבנים ולא על בעלי חיים ולא על שום דבר כזה. אלא אם כן זה כרוך בלשון הרע, בגנות חברו. ראו בו, באותו אדם שהשקיע כל כך הרבה במאמץ וקרה דבר כזה מכוח. נגניח, זה בשום הרע לא על העצים והרבנים. זה נקרא שם המערדה, לחבר, המרגל אותו חבר. אבל כשאנחנו עסוקים בדיני לשון הרע, אז אין כזאת מציאות. והמרגלים מוציאי דיבת הארץ רעה, הם נקראים אלו, שמהם אנחנו לומדים. מהם אנחנו לומדים את כל הדין של לשון הרע. מהם זה נלמד, זאת אומרת, כל החומר, כל ה... הדבר הנורא שיש בלשון הרע, אז מהם זה נלמד. שכן מצינו ללמד לך, כך כתוב במשנה וכך כתוב בברייתא, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע. מנהלן ממרגלים, ומה מרגלים שלא שהוציאו, מה מוציא שם רע על עצים ואבנים? כך מוציא שם רע על חברו על אחת כמה דבר. זאת אומרת שאינם נכנסו, אינם היו באותו גדר, באותה פרשה של מספרים לשון הרע. וזה לא ככה, להלכה אין כזה דין. אין דבר, אין כזאת מציאות. אין לשון הרע על עצים ואבנים. ממשיכים את העניין שהתחלנו בו בשבוע שעבר, וגם שם, גם בפרשת בעלותך, אלה הם שתי הפרשות, כמו שכתוב בחז"ל, כמו שרש"י מביא, שאותם רשעים ראו ולא לקחו מוסר, מרים לקתה בצרעת על לשון הרע, והם המשיכו באותו עניין והמשיכו לדבר באותה צורה, ולא למדו, לא לקחו מוסר. זאת אומרת, הם היו צריכים להקיש שאסור להוציא דיבת הארץ רעה. היו צריכים להקיש מזה שמרים דיברה במשה. בכלל יש כאן דבר תמור. בכלל, בכל הפרשות האלה, זה דבר תמור, תמור מאוד. באמת תמור. לשון הרע אסור לדבר על כל אדם בישראל. לשון הרע אסור גם לדבר על חרש, שוטה וקטן. אסור לדבר לשון הרע על אף. את זה אנחנו לומדים עם מרים ואהרון שדיברו על משה רבינו. אין שום פרחה ללימוד הזה. ודיברו על משה רבינו. מוציאי דיבת הארץ רעה, נניח, אבל הרי מדובר פה על מוציאי דיבת הארץ רעה. הם עשו מהפכה בכל כלל ישראל, ומכאן אנחנו לומדים לכל דין לשון הרע. כל מי שמדבר לשון הרע עושה מעשים כאלה. כל מי שמדבר לשון הרע על מישהו, הוא מדבר על משה רבינו, הוא מדבר על ארץ ישראל, ועושה מהפכה ומשאיר את כלל ישראל במדבר 40 שנה וגורם לנו גלויות, לנו ולבנינו ולבני בנינו. מה זה? זה אותו דבר? זהו, זה אותו דבר? מכאן אנחנו לומדים את כל החומר הנורא של בני לשון הרע. עד כעד אחד הדברים מגיעים. בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע. לשון הרע זה איסור שנמצא לכל אחד ואחד ליד. לשון הרע זה איסור, ודאי שזה איסור, ודאי שזה איסור חמור. אבל ללמוד את זה ממה שבני אדם דיברו על משה רבינו ועל ארץ ישראל, אותם שדיברו על ארץ ישראל, איזה הם תראו מה שהם גרמו. תראו מה שהם לא. וכל מה שהיה שם זה היה לשון הרע, וזהו. כל מי שמדבר לשון הרע מצרף את עצמו למעשה מסדר גודל כזה, אין שום הבדל. המעשים האלה היו מעשים של מהפכה. המעשים האלה שינו את כל המהלך של זה על זה. החריבו אותנו, החריבו אותנו, גרמו לנו צרות לדורי דורות. הרבה שנחלץ במהרה בימינו מכל מה שנגרם לנו, מכוח אותם מעשים. והמעשים האלה הם בני חד הביקטה. אם מישהו עומד ולדבר לשון הרע על איזה, אני יודע, על מישהו, על מישהו, על החנבני שלו, על השכן שלו, או שמספר השכן על החנבני או על החנבני על השכן, זהו, זה אותו דבר, אותו דבר, זהו, זה אותו עניין. אפשר להקיש וללמוד ולצרף יחד דברים שהם נראים רחוקים זה מזה מרחק, רחוק מזרח ממערב. מי שמדבר על משה רבינו אז הוא נקרא מספר לשון הרע, מי שמדבר על ארץ ישראל וגורם לכלל ישראל כולה את כל הגלויות יחד עם 40 שנה במדבר, את כל הגלויות וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרעותם בארצות. כל הצרות המצטרפות של כלל ישראל היו באותו מעשה. ולקרוא קוראים לו לשון הרע, זהו, זהו. שום דבר נוסף לא היה פה, לשון הרע, זהו. זה נורא, זה חמור. אבל הכוונה היא שכל מי שמדבר לשון הרע מצרף את עצמו למין מעשה כזה, זהו. זה מה שעושה כל מדבר בשמיים. ודאי שזה אבון, ודאי שזה חמור, ודאי ש... אבל איך אפשר ללמוד מזה לזה? איפה מצאנו דבר? איפה מצאנו דבר? שאין שום חומר ואין שום הבדל בין לדבר על משה רבינו לדבר על הפחות שבתקופים. זאת אומרת, רק אם הוא באותו... רק אם הוא בקטגוריה שאסור לדבר עליו בשמיים. אין שום אפילו. אז חוץ מהשאלה שמדבר על עצים ואבנים, זה באמת בכלל לא בדין לשון הרע, זה בכלל לא בפרשה של לשון הרע, אין, זה לא שייך לפרשה של לשון הרע, זה לא בכלל הפרשה של לשון הרע, אין, להלכה אין כזה. אלא אם כן שוב כמו שאמרתי כרוך באותו דיבור על עצים ואבנים לשון הרע על אותו אדם שטרח סביב אותם עצים ואבנים, ואני מספר כמה שהוא טיפש ולא הצליח. זה לשון הרע על אדם. אבל כאן זה לשון הרע עקי על עצים ואבנים. יש כאן טעות. יש כאן טעות, זה כנראה טעות בסיסית, ואנחנו התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר. ובאמת שכאן זה בולט יותר, כאן זה פורש בגמרא, הגמרא בעצמה אומרת. אנחנו יודעים שבגלל הרגלים, אנחנו יודעים שבגלל המרגלים אתם בחיתם בחייה של חינם כמו שכתוב, והדבר הזה הוא היה סיבה שנענשנו בבחייה לדורות. אתם בחיתם בחייה של חינם ובזה נענשנו, בחייה לדורות. באותה בחייה של חינם. הבחייה לדורות היא מהחורבנות, כשכל החורבנות קרו באותו יום. אותם חמישה דברים שהראו את אבותינו בתשעה באב, מה שהראה את אבותינו בתשעה באב, זהו, זה מה שקרה. אז חטא המרגלים ושני החורבנות ועוד שני דברים נוראים שקרו. זה אומר את הגמרא בסנהדרין. הגמרא הולכת ודורשת את מגילת איכה. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. זה גמרא דף ק"ד עמוד ב' בסנהדרין. פרק חלק. ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה, ליל ט' באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. וכך הגמרא הולכת ודורשת, את חלקים ממגילת קינות, מגילת איכה. בהמשך אז הולכים ודורשים פסוק אחרי פסוק, כמה זה נפתח פחות יפקה בלילה, כאן מתחילים לדרוש את מגילת קינות וממשיכים ודורשים את הפסוקים שמגיעים לפסוק פצו עלייך פיהם. אז אומרת הגמרא, אמר רבא, רבא אמר רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פה לעין? למה הקדימו את האות פי לאות עין? ככה זה במגילת קינות. הפרק הראשון במגילה, הפרק הראשון במגילת איכה, אז הוא כסדר האלף פי. ושם כל הפרקים, על האחרון, זאת אומרת, זולת האחרון, חוץ מהאחרון, שגם הוא חפבי פסוקים כנגד האלף. אבל הוא לא מסודר בסדר האלף. וכל יתר הפרקים כולם מסודרים בסדר האלף. רק האלף, בית לא מסודר לגמרי, הולך כסדר האלף בית חוץ. האות פי קודמת לאות עין. האות פי קודמת לאות עין. אז אומרת על זה הגמרא, בשביל מה הקדים פי לעין? בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. מפני מרגלים אומר רש"י שהקדימו מאמר פיהם עד שלא ראו בעין. זה למדנו אם כן, כיוון שכל מגילת קינות נכתבה בגלל מעשי המרגלים, ומעשי המרגלים הם הסיבה לכל מה שכתוב, לכל מה שנכתב, לכל מגילת קינות. אז לכן סידרו את מגילת קינות באופן כזה להראות לנו שכאן נמצאת הסיבה. איך אפשר בתוך מגילת הקינות, מגילת הקינות מדברת על החורבן, מגילת הקינות עצמה היא מגילה שעניינה הקינות על החורבן, אבל נרמז בקינות עצמה, נכתב על ירמיה. בקינות עצמם נרמזה גם הסיבה לכל המגילה, לכל הקינות, כל מה שקרה. אז במגילה עצמה כתובה גם הסיבה. הסיבה כתובה ברמז. היא כתובה בזה, מגילת קינות לא כותבת את הסיבות. מגילת קינות הרי מקוננת על מה שקרה. אבל אותה מגילת קינות יש בה רמז לשורש הדבר, שבגלל זה כל זה קרה. מכאן, כן, כאן, כאן נמצאת הסיבה שכל זה קרה. ובכן הסיבה היא, אז היא נרמזת בזה שהעוד פה קודמת לעוד פעם. מדוע? בשביל, כך לשאול הגמרא, בשביל המרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו בהם, הקדימו פה לעם. זה מה שעשו המרגלים, הקדימו פה לעם. זה מה שהמרגלים עשו. כאן למדנו, כאן זה בולט לעם, כאן בולט לעם, בולט מאוד, בולט מאוד. מה שכתוב במגילה, מה שכתוב במגילת קינות, מגילת קינות, שוב, שם כתוב כל הבכי, כל הבכות נכתב עליו, כל האיכה ישבה בדם, איכה. כל מה שקרה, מגילת קינות. אבל שם כתוב, בתוך המגילה, כתוב באותיות של אש, כתובה הסיבה. הסיבה כתובה בזה שהקדימו את האות פה לאות עין. כדי להראות לנו, כאן זה יפה, כאן נמצאת הסיבה, כאן הסיבה תקועה. החורבן נמצא פה, בזה שמקדימים את הפה לעין. כאן נמצאת הסיבה. וזה הדבר שהתחלנו לדבר עליו פה בשבוע שעבר, וזה, כאן תמון הסוד, הסוד הגדול. נבאר, נמשיך. הלאה, את מה שהתחלנו בשבוע שעבר. אבל בכל אופן, כאן בגמרא הרי זה כתוב מפורש, בדברים מפורשים. יסוד שורש החורבן הוא בהקדמת פה לעם. כאן נמצא, כאן תמון החורבן. החורבן הוא כשמקדימים את הפה לפני העין. אז כך, נחזור לשורשי הדברים שהתחלנו בהם. מתוך העובדה שעל חטאי הדיבור לוקים, חטאי הדיבור האל, מה שנקרא מוצירה, אז על זה לוקים בצרה, מתוך העובדה הזאת אנחנו לומדים, כמו שכבר אמרנו, הזכרנו פה את הדבר שרבותינו מגלים לנו ברמז, אבל רבותינו גילו לנו מה שכתוב במשנה בספר יצירה. כתוב שהטוב, הפסגה של טוב, אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. העונג עומד לעומת הנגע, הם עומדים זה לעומת זה, העונג והנגע עומדים זה לעומת זה. ואמרנו, כיוון שעונג, אז חזל דורשים את התיבה עונג, וקראת על השבת עונג, השבת שהיא מעין עולם הבא. אז כתוב, וקראת על השבת עונג. עונג, אומרים חזל, עונג זה ראשי תיבות עדן, נהר, גן. וזהו סדרם של זאת. העדן הוא המקום, הנהר הוא הממשיך, והגן הוא התכלית שאליו הנהר נמשך, ואותו הוא מצמיח, מחיה, מגדל מכוח אותו עדן שהוא יוצא ממנו. נמצא, העדן הוא המקור, העדן הוא תמיד המקור. העדן תמיד המקור הנהר יוצא מעדן להשפוט את הדם, כמו שהערכנו פה בשבוע שעבר, הנהר יוצא מעדן ומשקיע את הדם, אבל תמיד העדן הוא המקור. אמרנו המבנה של צורת האדם, המבנה של אותה קומה שנקראת אדם, אז היא מתחילה בחלק העליון, החלק חלקו הראשון, העליון ביותר של האדם. שם תמיד נמצא המקור. זאת המערכת שנקראת בלשון חז"ל מחשבה. האדם מחולק מלמעלה למטה, למחשבה, דיבור, מעשה. כל הטעמים כולם, כל העדן, נמצא במערכת העליונה. שם במחשבה, שם נמצאים כל הטעמים כולם. כל הטוב, כל הנועם, כל העדן נמצא שם, בתפיסה הפנימית, האמיתית של הדברים, בתפיסה העליונה של הדברים, שם נמצא כל העדן כולו. בדיבור עוד נשאר משהו מאותו עדן. במעשה, זה כבר רחוק מאוד. שם זה כבר רחוק מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך שאנחנו צריכים להביא את אותו עדן ומכוחו להגיע לאותם מעשים, ועל ידי אותם מעשים, אז כל אחד ואחד, כל מי שעושה אותם מעשים, אז המעשים האלה הם יכפילו פי כמה וכמה וכמה את אותו עדן שהוא היה המוצא לדבר הזה. כל המעשים האלה יביאו כל אחד ואחד להתענג, להתעדן. בפירות אותם מעשים שהוא עשה מכוח הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, עניינו. הגן, כמו שאמרנו, הגן הוא מקום העבודה, מקום העמל, מקום הטרחה. זה המקום שבורא העולם שם אותנו בו לעובדה ולשומרה. וחז"ל אומרים, לעובדה זו מצוות עשה ולשומרה זו מצוות לא תעשה. שמו אותנו בגן כדי שאנחנו נאבד אותו ונשתדל שיצאו ממנו גידולים טובים, ואותם גידולים שהם תוצאת העבודה שאנחנו השקענו בגן הזה, כן, זה, הדבר הזה בעצמו, הוא אותם פירות גן עדן שאדם אוכל בשכר. אדם אוכל כשהוא מגיע בחזרה לעולם הנשמה, כשאדם מגיע בחזרה לאותו עולם שממנו הוא בא. דהיינו, כשאדם לוקח את אותו עדן ומעביר אותו, ובכוחו של אותו עדן שהוא המקור מחיה את הדברים הרחוקים, אנחנו חיים בעולם המעשה. שמו אותנו פה בעולם המעשה, ובעולם המעשה הדברים שאנחנו עושים אותם בפועל, בידיים, אין להם שום טעם. ונראה שאנחנו פה, אנחנו פה מתעסקים בחטיבת עצים, אין לנו שום טעם ושום פעולה שאנחנו עושים. הטעם היחידי שיש לנו זה כשאנחנו עושים פעולות, שהפעולות האלה הן פעולות של עיון, של הדברים האלה שהם מרוממים את הדעת, נותנים לנו תפיסה יותר עמוקה, תפיסה יותר גבוהה. מזה בני אדם נהנים, מללמוד בעיון לימוד ואיות, זה דבר שממנו אנחנו יכולים להנות. אבל אין לנו שום, אין שום מקום להנאה מהלכת תפילין. זה גם מעשה. ההנאה היחידה יכולה להיות למי שיודע, למי שמבין למה הדבר הזה מביא, אז הוא יודע. אז הוא יודע. אבל הפעולה הזאת בעצמה, מצד עצמה, אין לנו בה שום טעם. אין, זה גם לא שייך. אין שום תפיסה ושכר של שום מצווה בעולם. הפעולה כשלעצמה זו פעולה שהיא פעולה, פעולה סתם, פעולה בעלמא, פעולה יבשה, פעולה בלי שום, ממש בלי שום. הטעם היחידי זה למי שיודע, למי שמבין, למי שתופס כמה, מה, עד אחד עם הדברים מגיעים, עד כמה ערכה של ההשקעה הזאת שהוא משקיע. אבל שוב, הפעולה כשלעצמה, הפעולה כשלעצמה, אנחנו לא רחיקים ממנה של זה. אין לנו בפעולה. בעולם השכר, זה הרי הפירוש שכר מצווה מצווה. המצווה בעצמה תאיר, תתגלה, כדבר שהוא כולו עדן, כולו טעם. הפעולה היבשה הזאת, שכאן בעולם הזה היא הייתה פעולה, סתם, פעולה באלמה, פעולה בלי שום, לא שייך שיהיה בה איזשהו טעם. פעולה. אז הפעולה הזאת בעצמה, תאיר, והיא תהיה כל הנופת צופים ששייך בכלל זה. אי אפשר אפילו להעלות על הדעת. על זה נאמר, עין לא ראתה אלוקים גבירתו. אני מדבר על הפעולה הירישה של לשים את התפילין על הזרוע ועל הראש. הדבר הזה, הדבר היבש הזה בעצמו. אז כשיתגלה מה רב תופך אשר צפנת ליריח, כאן הכל צפון. עין לא ראתה אלוקים גבירתו. אבל כשזה יתגלה לנו, אז יתגלה הדבר הזה בעצמו כדבר התגיד ביותר, הדבר המהנה ביותר, לאין ארוך יותר, לאין ארוך יותר מהדברים המהנים ביותר ששייכים שיהיו בעולם. כל מי שישים זה ליד זה, בו זה יבוא. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בו זה יבוא. אי אפשר לדמות בכלל את הדברים האלה. כך יראו הדברים כשנגיע לזמן שאותו צפנת, אותו תופך אשר צפנת ליראיך, יתגלה. אבל בינתיים אנחנו פה יושבים וחוטבים עצים, מסיעים אבנים, עושים דברים. אמונת זה סדר זרעים. אז מביאים תוספות בשם הירושלמי. שם בשבת, דף למדה. אז מביאים תוספות בשם הירושלמי, שמאמין בחי העולמים וזורם. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהפעולות היבשות האלה הן פעולות שאנחנו, אנחנו עושים אותן כי הוא ציווה. ואנחנו מאמינים באמונה שלנו שהמצוות האלה הן מציאויות קיימות, חיות, הן נוראות, אבל הן לא פה, הן לא פה, לא שייכות לזה. צפנת ליריח, כל המצוות האלה, כל הפעולות האלה, כל זה זה הלעובדה ולשומרה של הגן, לעובדה ולשומרה של הגן. היה נחל בגן עדן לעובדה ולשומרה. ואותו לעובדה ולשומרה של הגן, אותו לעובדה ולשומרה, זה לעשות פעולות שאנחנו יודעים שמקורם באותו עבר, אנחנו מאמינים שמקורם באותו עבר, אבל אין לנו שום תפיסה בעדן שהוא מקור הדברים האלה. משהו של משהו, משהו של הנאה, אז חש מי ש... מי שקשור לתורה באמת ולומד תורה ומוצא בטעם, אז הטעם הזה הוא טעם שהוא יכול להגיע למעין דמעין, אבל כל אחד הרי מבין לבד שאם הדבר הזה הוא כל כך נורא וכל כך גדול עד שמשהו ממנו אפילו מבצבץ לפה, הוא מבצבץ ומגיע הנה לעולם האלוף שלנו, אז נתאר לעצמנו כמה הוא שם גדול. אין לנו מושג עד אחד הדברים האלה, מושג כלשהו. על כל פנים, כולם, כל הדברים כולם יוצאים מעדן להשקות את הגן. העדן הוא תפיסת הדברים לעומקם, תפיסת הדברים עד כמה שאנחנו יכולים בשורשם, תפיסת הדברים עצמם, זה ייתכן רק בעולם גבוה יותר, בעולם שהוא נקרא מחשבה. הדיבור הוא כבר לא תפיסת הדבר, הדיבור הוא תפיסת מילים שמדברות אודות הדבר, אבל תפיסת הדבר בעצמו ישנה רק במחשבה. אין תפיסת הדבר בעצמו במילים. כשאני תופס דרך מילים, אני תופס אודות הדבר. אני תופס דיבורים על אותו הדבר. אבל אני לא תופס את הדבר. הדבר עצמו הוא מעבר לכל מילים. הדבר עצמו הוא הדבר עצמו. החיבור שלנו אל הדבר עצמו הוא רק דרך עולם יותר טוב. תפיסת העדן, העדן הוא תמיד עצמו של דבר, העדן לא נמצא בה, עצמו של דבר הוא העדן, הטוב, כמו שהזכרנו, נבאר עוד פעם, כביכול עצם הבריאה זה מה שהיה עצם רצונו של הבורא בבריאה. עצם רצון הבורא בבריאה היה להנות, לענג את הנבראים, להשפיע מטובו על הנבראים. זה עצם רצון. כל הדברים האחרים הם דרכים איך להגיע לזה, אבל עצמו של דבר זה העונג. כל מי שיש לו תפיסה בעצמו של דבר, לא בדברים הסובבים, לא בדברים המביאים אל, לא בדברים המתלווים, הנלווים, המגיעים אל, אלא תפיסה בעצם הדבר. זו צריכה להיות תפיסה בעצם הבריאה, בעצם רצונו. מי שתופס שם, תופס משהו מהעדן. כי אפשר לתפוס רק משהו משם. זהו העדן. מן העדן הזה יוצאים כל מיני דיבורים שהם מספרים לנו אודות העדן הזה, ולפעמים יש אפשרות שבתוך הדיבורים האלה עוד נמצא איזשהו טעם כלשהו, משום שהדברים כמו שהם, אז הם באיזה אופן שהוא עדיין מחוברים לזה. הדיבור קשור למחשבה באיזה אופן. המעשה שהוא יהיה תוצאה, תולדה של אותה מחשבה, המעשה הנעשה בעולם, הפעולה שנעשה, שהיא תוצאת אותה מחשבה, אותו פנים, אותו עומק, המעשה אפשרי רק כביטוי נוסף על הדיבור. אחרי שהבנו את המחשבה לכלל דיבור, הלבשנו אותה במילים, אז יש לנו גם אפשרות לביטוי נוסף שהוא נמוך יותר. אני יכול גם את הדבר הזה לעשות, והעשייה היא גם כביטוי של ראש המחשבה. עוד ביטוי אחד, עוד, זה נקרא עוד החצנה של הדבר, עוד הורדה של הדבר. אנחנו מורידים את הדבר עוד דרגה, מורידים את עצמו של דבר עוד דרגה, שאנחנו הולדנו ממנו מעשה גשמי פה בעולם הזה. וכשאנחנו עושים את המעשה הזה, והמעשה הזה אנחנו יודעים שהוא מעדן יוצא ואל העדן הוא חוזר, אז כל מי שעושה את הדבר הזה, אז אליו כביכול כיוון בורא העולם את כל העונג שהוא התכוון לברוא. עדן, נהר, גן. מי שמשנה את הסדר, וכמו שאמרנו, מי שמשנה את הסדר, הנגע מתחיל ברגע שהנהר הוא הדבר הראשון, והעדן זה הדבר שהוא תוצאה מאותו נהר. העדן הוא לא הדבר שהוא מקורו של אותו נהר, אלא הנהר הוא נקודת ההתחלה, וכל מה שהנהר הזה פועל, עושה, מוציא לפועל, כאן נמצא העונג. כל מי שכך תופס ניתק ממקור חיותו, וכשדבר ניתק ממקור חיותו, אז עליו נאמר אל נא תהיכמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חציו שרו, בצורה מטמא כמת, בצורה דינו כמת, מטמא כמת, מטמא באוהב. דומה למה זה נקרא ניתוק מאותו פתיל חיים, מאותו מקור חיים, מאותו עדן שהוא מקור כל החיים. בלשון הקודש העין נקראת ככה, עין. אליעזר עבד אברהם אמר ואבו היום אל העין, הוא התכוון למעיין, עין, עין המים. התורה שנכתב בהמון מקומות, בהמון מקומות, המעיין נקרא עין. שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים. עין. הדבר ידוע, הדבר ידוע, הדבר מפורסם, הדבר. כל אחד הרי יודע. הנהרות מקורם במעיינות. אותם מעיינות ששם נמצאת הנביאה, אותה נביאה שהיא נביאה מן המקום, המקום ששם נמצא מה שנקרא בלשון הכתוב מקור חיים, כי עמך מקור חיים. בפירוש המילה מקור חיים זה הכוונה, המילה מקור היא תמיד מעיין, תמיד בתורה שבכתב מקור נקרא מעיין, מעיין, מעיין נובע, מקור חיים. אז היא צריכה להיות המקור של אותו נהר שהולך להשפות את הדבר. נמצא שסדר הדברים חייב להיות עין, פה וידיים, מעשה, כלי המעשה. כך זה צריך להיות. אם אנחנו קוראים לכוח הדיבור נהר, נהר, פתח פיך ויעירו דבריך, ואנהרינו לעיינים ממתניתים, כמו שכתוב בגמרא כמה פעמים, פתח פיך ויעירו דבריך, נהר יאור, נהר מקור הנהר הוא העין, העין הוא המקום. המבנה, האופן, איך צורת האדם יורדת, איך כל פעולה או פעולה שהאדם עושה, האדם מקורו בעליונים, הוא משתלשל ויורד עד לעולם המעשה. עולם המעשה, המעשה היבש, המעשה הפשוט, המעשה הגשמי, מעשה האצבעות, מעשה הידיים. אבל הדברים משתלשלים ויורדים מעומק, מעומק רום של המחשבה עד לדרגות של דיבור, שהוא דיבור קטוע, דיבור שהוא קרוב מאוד למחשבה. ודיבור כזה זה דיבור שהוא הוא לא יכול לרדת פה, אז הוא יכול רק לרמוד, יכול רק לדבר ראשי פרקים. אלה דיבורים שהם קרובים לעולם המחשבה, שם אי אפשר לדבר. לדבר הרבה, לדבר פתוח, אי אפשר. כמה אפשר רק לגמגם? וכך הדיבור גם הוא הולך ויורד, הולך ויורד עד שהוא נהיה פרוט, ברור יותר, נתפס יותר, כמעט שאפשר למשש אותו בידה. זאת ירידה, ירידה נוראה, ירידה שאין כמוה, ירידה מאוד גדול. הדברים צריכים לרדת מאוד מאוד, מרום מעלתם, מרום מקומם, עד שהם מגיעים להחצנה הזאת, להיות כל כך כל כך מדוברים. משם עוד ארוכה הדרך, משם זה עוד משתלשל עוד ויורד עד למעשה הנמוך ביותר. וגם במעשה עצמו יש מעשה מעודן יותר, גבוה יותר, מעשה שהוא הרבה הרבה יותר קרוב לעומק, לפנים, לחלקי המחשבה של הדברים, עד למעשה הגשמי הפשוט, פשוט. עד לגמר מלאך, גמר מלאך, שוב ראשון ראשון חכמים, ראשון התורה נקרא מכה בפטיש. מכה בפטיש זה גם קוף יכול להיות, מכוש אחרון, מכה, מכה, זהו. זה מגיע עד לפעולה שאין בה שום קידום, אין בה שום, זהו. קוראים לזה מכה בפטיש. פעולה האחרונה, סוף ההלכה האחרונה במחות שבא, הפעולה האחרונה ההלכה במלאכות, כן, מה שנקרא מלאכות טובות, חוץ מהמוציא לרשות לרשות, שזה מלאכה גבוהה. והמקרת עד כאן, עד כאן המלאכות, מלאכות שהן מעשים, בגדר מלאכות בפשוטה. וכך האדם, כך צורת אדם, הדברים יורדים, הולכים ויורדים, והם יורדים מעולם, מאותו עולם גבוה, מאותו עולם מחשבה, מאותו עולם עליון, פנימי, והדברים משתלשלים ויורדים עד שהם מגיעים למעשה פשוט עבה גס, שבעצם עקרוני אז יכול היה להיות מעשה של לא צריך את כל העומק של צורת אדם כדי לעשות מעשה כזה. מעשה כזה יכולים לעשות את אדם גם בני אדם עם הרבה 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 פחות סך. כשמדברים על המעשה בלבד, זה הדיבור. הדיבור כמו שהוא, כפעולה פיזית של דיבור, אז את הדיבור הזה יכולים לדבר גם אנשים שוב עם הרבה הרבה פחות שם. אנשים יכולים כמו ש... לצערנו זה די מוכר בעולם. אנשים יכולים לחזור על דיבורים שהם שמו. זה לגמרי מותק. עכשיו אין שום מחשב. ככל שהדבר הולך ויורד, משתלשל ויורד לעולם המעשה, אז הוא הולך ומשתלשל למה שנקרא מעשה קוף. מעשה קופי. ככל שזה עולה, מתרומם ומתחבר יותר לעולם המחשבה, אז זה מחייב צורת אדם. ממנו צריך להתחיל, ממנו צריך להתחיל המהלך. אלה הם המעיינות, ושם הנביאה של החיים עצמם, מקור החיים. והיינו, המקור של, המקור הפנימי, המקור שלנו, המקור של העדן, מקור העדן שממנו יוצא הנהר, שהוא הולך להשקות את הדם. אז הרי ברור, זה בעין. זה ברור. העין היא הגבוהה ביותר, זה גם האיבר הגבוה ביותר בצורת הדם. תודה. המקום שהוא נמצא באזור, על גבול האזור שבין המחשבה לבין האיברים היותר מיותר. אז הגבוה ביותר הוא העין. העין יד בוהבים חוץ מה הדולגולת שהיא לא מתפקדת כאיבר של מעשה בכלל. שם נמצא המוח, שם נמצא שם הדעת, שם המחשבה. אבל כשמתחילים שמתחילים האיברים, האיברים דהיינו, האיברים, אותם איברים שמתחילים להתחילת הירידה מעולם המחשבה בכיוון לעולם המעשה, אז תחילת הדבר נמצאה. ככה סדר, אפילו אם אנחנו לא, אפילו בלי הבנת הדבר, כך המבנה וכך סדרם של דבר. צריך דרך אגב העין של עצמה זה שונה מה... נבאר נקודה אחת. העין כשלעצמה, כמו שהיא. אז היא איבר שיש בו המון הנאה. מתק האור וטוב לעיניים לראות את השם. וזה שונה לגמרי מהנאה שבן אדם נהנה משמיעה. משמיעה בן אדם מסוגלים להנות הנאות הרבה הרבה יותר. זה טעות, יש כאן טעות, טעות בהבנה. זה לא ידוע שבני אדם מסוגלים להנות ממה שנקרא ניגון. ויש בדברים האלה הנאות שהן נפלאות עד מאוד. אבל שם ההנאה היא לא בפעולת השמיעה. משום שכשאני שומע, אני לא שומע כלום. ההנאה היא בצירוף. לא מעשה השמיעה גורם לי הנאה. אלא, הרי השמיעה היא שמיעה. אני הרי הולך ושומע. מעשה השמיעה הוא באותו רגע. מעשה השמיעה לא מענה אותי כלום. ההנאה חלה רק אחרי שאני מצרף דבר שלם, שהדברים מצטרפים ביחד. הדברים לא מעשה השמיעה מהנאות, אלא הדעת המצרפת, אותו כוח, אותו כוח שמצרף את הדברים האלה ביחד. וכך, אז ההנאה היא מההרמוניה הנפלאה של הצירוף של כל הדברים ביחד. אבל זאת לא נקראת הנאה ממעשה השמיעה. לא מעשה השמיעה גורם לי הנאה, לא כן בראייה. בראייה מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השם. ההנאה היא מעצם פעולת הראייה. לא משום צירוף ולא משום מסקנה ולא משום התבוננות ולא משום דבר. עצם הראייה עצמה היא הנאה. וזה דבר שאיננו בכל יתר המקומות. הנאות האחרות זה הנאות של טעם, של ריח, של מישוש. וכל ההנאות האלה הן הנאות גסות, גסות, גשמיות. הריח הוא הנעודן ביותר. אני שומע מה זה נקרא, הנשמה נהנית ולא הגוף. אז זה הריח, החוש היותר מעודן מהחושים הנמוכים. הראייה הזאת הנאה מעצם פעולת הראייה, הראייה בעצמה. אוי לו למי שנהנה הנאות, רחמנא ליצלן, הנאות חוש מהנאת הראייה. אבל הנאת הראייה זה מה ששלמה המלך אומר, ולבי ראה הרבה חוכמה בדעת. ושם עצם הראייה מהנאה. זה שאנחנו יודעים כמו שהתורה מגלה לנו סומה חשוב כמי סומה חשוב כמי דהיינו זה לא אומר חרשו נותן לו דמי כולו כמובן שאין אפשרות לשום הוא לא מסוגל להיות פועל, לא מסוגל להיות לשום אותו כאדם שיכול לעשות את הלכה הוא לא שווה שום דבר לאף אחד אדם שאי אפשר להידבר איתו לא שווה כפועל לא שווה כפועל, לא שווה כעבד, לא שווה שום דבר אבל לא חשוב כמת חשוב. לא חשוב כמת סומה חשוב סומה יכול להיות חכם מחוכם, אבל בגלל עצם עובדה באותו סומה הוא פטור מכל. בגלל העובדה הזאת בלבד שהוא סומה הוא פטור מכל. החוכמה תחיה בעליך. כאן נמצא מקור החיים. כאן נמצאת נקודת ההתחלה של מה שנקרא חיים באמת, חיים שהוא מקור חיים. העולם שם את האדם בעולם, ולפני שהוא מדבר אליו, אברהם אבינו, ניקח לדוגמה לדוגמה, אברהם אבינו הסתובב בעולם וראה אווירה דולקת. חייב היה להתחיל מפה שאף אחד לא שומע שום דיבור לפני שהוא לומד מהראייה. אחרי שהוא ראה אווירה דולקת והגיע למסקנה שאי אפשר לבירה ולא מנהיג, אז קרה עוד משהו, אז הציץ עליו בעל אווירה ואמר לו אני ובעל אווירה. אז אחרי שאדם מגיע לרמה מסוימת עם העין, אז הוא מתחיל לשמוע דעות. לפעמים היו קוראים לנביא הרועה. הנביא, לשון, המילה נביא זאת מילה שהיא שייבת כמו שרשיות. גם בחזור זה כתוב. הנביא זה מלשון מיוספתה. המילה נביא היא מלשון דיבור. הנביא. ולפעמים, אז קוראים לנביא רואה, רואה. תראו, הנביא הוא זה שיודע לחבר את הדיבור אל המקום. לעולם, לעולם, מי שלא רואה, כך ברא כביכול בורא העולם את האדם. שהאדם ילמד קודם, לפני הכל, לפנים, אז הוא חייב להיות רואה. לפני כל דבר אחר, אז האדם מסתכל בו. הוא חייב, מראייתו הוא חייב ללמוד. וכאן, כאן זה מתחיל. כאן, מהראייה הכל מתחיל. וכשבאדם רואה ומגיע בראייתו עד לאן שהוא מגיע, אז הוא נהיה נביא, אז הוא יכול לדבר. לפנים קוראים לנביא המדבר, קוראים הרואה. רואה, חוזה. הדיבור מקורו, הדיבור מקורו בעין. החורבן, כל החורבנות כולה, כל החורבנות כולה, זה מתחיל במרבי. אותו דבר הוא הדין, הוא הדין בשורש השורשים של כל חלקי הדיבור בכלל. שורש השורשים של חטאי הדיבור בכלל ישראל היו, כמו שכתוב בתורה, היו במרים ואהרון שדיברו למשה. אתה תדבר מרים ואהרון. ואותם אלה, אותם אלה, אותם מדברים, הם לא דיברו לשון הרע. הם לא דיברו לשון הרע. זה לא התכבד להיות לשונה, זה לא היה לשונה, זה לא היה. כמו הוציאה דיבת הארץ רעה, גם זה לא היה. אבל עומק לשון הרע, זה מהיפוך העומק לנגע. במילים אחרות, מהיפוך הסדר של אומרים בפיה מה שלא ראו בעיניהם. האדם מתחיל מפה, לא מפה. מפה מתחיל האדם מתחיל מן הפה. אין מקום קודם. דיבורים, הראש מלא דיבורים. דיבורים, הדיבורים מסתובבים בראש. זה מה שקורה אצלנו. ויש דיבורים, דיבורים, דיבורים. כל זה מסתובב. אנחנו מסתובבים סביב דיבורים, והדיבורים מסתובבים סביבנו. ואנחנו נתבעים בתוך דיבורים. כל דבר שמגיע, אנחנו שולפים איזשהו דיבור. יותר נוגע, פחות נוגע. שולפים איזשהו דיבור ומדברים. וכך נוספים לעולם עוד דיבורים, עוד דברי הבל ועוד דברי הבל, והעולם מתמלא, הולך ומתמלא, הולך ומתמלא קש דבן. אבלים ותוספת ועוד ועוד ועוד. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו צריכים רק להיזכר באותו פיקח שכתוב ברש"י בתחילת פרשת וירא. מה אני אעשה עם כל הפשטן? כך אומר התחמים, זה היה שכן של הפשטנים. והוא מודאג, הפשטנים מתחיל להביא פשטן, ועוד פשטן, ועוד פשטן, ומלא את כל החלל. מה אני אעשה? איפה אני אתחבר? הוא יטביע עוד, זה פשטן. עבר שם פיקח אחד, כך אומר לנו. עבר שם פיקח אחד ואמר לו, מזה אתה דואג? ניצוץ אחד מהמפוח שלך שורף את כל. העולם כולו מגובב בקש. מלא, מלא, מלא. עד אפס מקום, אפס מקום, לא לראות, לא לשמוע, לא לנשום. העולם מלא עד אפס מקום, בבבל גמור, אבנים, אבנים, ועוד אבנים. מה עניין כל זה, לבנו של עולם, לאן כל זה ילך? אז צריך להיזכר באותו פיקח. ניצוץ אחד, אני מתכוון מילה אחת שהיא אמת לאמיתה. הלא כל דבריי כאש נאומן. מילה אחת שהיא אמת לאמיתה. תשרוף יחד את כל הדיבורים. הדיבורים האלה יעלמו והיו כלא היו, שיתגלה דיבור אחד שהוא כאש נאומן. ניצוץ אחד מאותה אמת ליעקב, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לכאן. ניצוץ אחד מאותו אש של יעקב, של דיבר אמת ליעקב. ניצוץ אחד משם, נשרוף את הכל. הכל נהיה כלא היה, נימור. כל הדברים האלה הם כולם דברים בלי מקום. כל הדיבורים האלה הם כולם הקדמת צלם, כולם עד אחד, כולם הקדמת פלא עין. זאת הצעקה של החורבן שיוצאת, הצעקה של סיבות החורבן שיוצאת ממגילת תינוק. יחד עם הבכי על פחות יזכה בלילה, על ישבה בדד, אין לה מנחם מכל הרבה. אז יש עוד בכי אחד, הבכי הוא הבכי של הפה הקודם לעין. גם זה חלק מהתינוק. מערכת דיבורים בלי מקור, בלי שורש. העולם מלא דברי שקר, מלא דברי שקר. שקר קטן יותר מנסה להילחם בשקר גדול יותר. הבדל או לא, אין שום הבדל, אין שום הבדל בשקר קטן ושקר גדול, אין שום הבדל בעולם, להפך, שקר קטן הוא הרבה יותר גדול. וששקר גדול כמעט מכריז על עצמו שהוא שקר, ושקר קטן הולך וצועק אני אמת לאמיתה. אבל השקרן הגדול יותר זה השקר הקטן. השקרים הולכים ונעשים אמת, על זה שחוזרים עליהם פעם, פעמיים, שלוש, אלף, אלפיים, עשרת אלפים. השקרים הולכים והופכים, הופכים אמיתות, אמת. אני לא מדבר בעולם הרחב, אני מדבר בעולם שלנו. החורבן, 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 מה שמגילת תינוק, מגילת איך צועקת, איך! איך הקדמתם כל כך פלא עין? דיבורים, וצריך להבין, הקדמת פלא עין זה פה מדובר דברים, דיבורים שלא באים משום מקור. הדיבורים האלה הם מקור עצמם, הם בעצמם מקור עצמם. התהליך הוא כמו שידוע, התהליך הוא בהתחלה כותבים אותה, התחלה כותבים אותה כדי להשפיע שם שמיים, ואחרי זה הדבר מתחיל לקבל תאוצה, אז מי שכתב אותה מתחיל בעצמו להאמין בה. למה הבעיה שהדברים האלה הופכים להיות מקום? כך אנחנו נפגעים. העולם כולו, זה בהדיה, זה בעלי, כך העולם כולו נראה. העולם כולו הוא עולם של דיבורים בלבד. אין שום כיסוי ושום עין. היום העולם עומד כך שמעצבים את העין לפי הדיבורים. מדברים כך, אז בוא אני אראה לך, תראה בו עיניך שזה כמו שאמר. העין באה מיד אחרי הפה. העין בעצמה צריכה להיות פה. זה עולם שקר, זה עולם של חורבן, זה עולם שאין בו מקום בכלל לבית מקדש. בית מקדש נמצא בעולם. כך כתוב ברמב"ם: מצוות עשה לבנות בית מקדש, להקריב בו קורבנות ולהיראות אליו פנים, להיראות פנים שלוש פעמים בכלל. על אותו עניין היה מלך שהרג את חכמי ישראל. במה הוא יכול לחפר? שאל, חכם, במה הוא יוכל לחפר על משהו חכם, נורא? אז אמרו לו חכמים, הוא שימה עינו של עולם וילך ויעסוק בעינו. חכמים שנקראים עיני העדה, כך זה נקרא שהוא שימה את ישראל, לקח מיתר את העיניים, אז שיחזור ויתאסף בעיניים. בעולם של מקדימים פה לעין, בעולם כזה אין מקום למקדשות. המקדשות חרבו באותו לילה שהקדימו פה לעין. נמצאים חטאי הדיבור. חטאי הדיבור לא, שוב, להבין, חטאי הדיבור אינם מקור חטאי הדיבור הוא לא ברעות שמדברים, בנזק שמדברים, בדברים הלא יפים שהם אומרים. עיקר חטאי הדיבור, עיקר, כאן נמצא עיקרם של החטאים. עיקר החטאים זה בהשחטה של כוח הדיבור, בעיוות של צורת הדם שנתעוותה על ידי דיבורים כאלה. אלה דיבורים שהם עשו את עצמם כמקור. כאן זה העיוות הגדול של צורת הדם, וכאן במקום הזה, במקום שמתאמתה צורת הדם, אז במקום אדם יש נגע, אדם שהוא חצי נגע. במקום עולה בא נגע. זה הכי. גם ים והעמוד דיברו במקום שלא צריכים היו לדבר. הם דיברו דיבורים שהם מקורם לא היה בעם. כאן נתעבתה הקומה של כל הזה. זה מה שעשו המרבים. המרבים צריכים היו לראות, לראות, שלחו אותם לראות. ובמקום לראות, אז הם ראו את הדיבורים שהם רצו לדבר. במקום לראות ולדבר מן המקור, אז הם דיברו ממקור הדיבור וראו את מה שהם דיברו. זה נקרא הקדימו פה לעין. הקדימו פה לעין, זאת אומרת קודם דיברו אבל אחר כך הם באמת ראו את מה שהם דיברו, אבל העובדה שהם ראו אחר כך את מה שהם דיברו זה משום שכך הם דיברו. הפכו את הקערה על פיה. כאן נמצאים חטאי הדיבור. כאן נמצא החורבן. כאן בדיוק במקום הזה נמצא החורבן. החורבן תמום. זה החורבן. לכן שיעמוד בית על לא בסיס. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעיבוד, שהכל יהיה בדברו. בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה בדיבור. וכל הבריאה כולה נאמר עליה וירא אלוקים כי טוב. זאת צורתה האמיתית של הבריאה, כך המבנה וכך צורת הבריאה האמיתית. כל מי שמעוות, מעקם, מחליט והופך את הקערה האותיה, בהכרח מחריב את האותיה, את העולם הנכון, את העולם האמיתי, את עולם האמת שבורא העולם ברא. מי שמעוות, פוגע בזה, זה בהכרח מחריב את העולם. זה נגד המהלך שעליו יכול ברא בורא העולם הזה. אז ראה ויספרה. בורא העולם ברא את הבריאה בתיבות, במילים, באותיות. סדר האותיות הוא עין, קודם ואחר כך תה. כאן נמצא החולים. הדברים ברורים מאוד. מאוד. כל מי שמתבונן קצת על מה שנעשה סביבנו רואה שיש כאן משהו, זה כבר בולט לעין, זה כבר מעורר כבס באופן, ממש באופן פיזי. מערכת הדיבורים שאנחנו נמצאים בתוכה, אנחנו תובעים בתוכה, זאת מערכת דיבורים שהיא כולה חורבן. אנחנו מחכים במהרה בימינו שניצוץ אחד ייתן אמת ליעקב, ואותו בית יעקב אש יביא כל הקר שנמצא בעולם. יכלה במהרה בימינו, לא יהיה שריד לבית עשיו, כמו שכתוב בפסוק, כי השם דיבר.